אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
שלום לכם, אנחנו עם עוד פודקאסט, עוד רגע וידרמן נגיד אצפת, הזירה מבית כיכר השבת, נתוני אמת, שלום אבי וידרמן.
שלום שלום, ימים נוראים.
ימים נוראים, תרתי משמע מבחינתך.
תשמע, אנחנו כבר בשנה של ימים נוראים.
טוב, מה יש לנו היום?
וואי, מלא.
אז אנחנו נעשה סדר למאזינים ולצופים שלנו, נפתח עם בני ברק בקצרה. אחר כך על הסיפור הזה של הרצח של משפחת דוואפשה והקמפיין עכשיו שבכלל הוא לא הרוצח, זה כבר
צדק,
לא השבע.
צדק לאמירם, צדק לאמירם.
נכון, לאמירם. ואחר כך נדבר על הדיון בבגץ בדיוק לפני שבוע על ביטול עילת הסבירות, ולערכתי גם, אני אומר את זה כבר כפרומו, ההשפעות שלו על חוק הגיוס, פטור מגיוס תלמידי הישיבות. אז בואו נפתח עם בני ברק, ואני רוצה לפתוח עם הנתונים שהבאנו אתמול, סקר כיכר השבת ומכון נתוני אמת. נתונים דרמטיים,
די דרמטיים,
על מה שקורה בבני ברק.
וגם לא צפויים.
אז לפני שנרד לדיון, בוא תן לנו את הנתונים. הציבור החרדי רוצה את אוריאל בוסו, כמה בציבור הכללי חרדי וכמה בקרב תושבי בני ברק.
אנחנו קודם כל מדברים רק על תושבי בני ברק. אנחנו הסתכלנו על רק מי שאמר שהוא תושב בני ברק והוא בעל זכות הצבעה, כמובן שמה שהסקר הזה לא מראה וצריך לומר את זה, זה את התושבים החילונים של בני ברק, אבל הם היום גם במיעוט כל כך גדול שבאמת זה לא כזה משנה. עכשיו התוצאות הן מעיפות את המוח, כי הן הפוכות למעשה למצב הדמוגרפי. אנחנו מדברים על 68% שמצהירים שהם רוצים את בוסו כראש העיר, ויש פה, אנחנו אגב, נתון נורא מעניין, שאנחנו רואים פה, ככל שהבן אדם יותר צעיר, ככה יותר הנטייה שלו לתמוך בבוסו. ו-15%
בלבד רוצים את חנוך זייברט.
עכשיו, אם יהיה מועמד של דגל התורה, אז 11 נוספים. אז בואו נגר ביחד, נגיד, אם יגיעו הסכמות, כמו שיש שמועה ב-24 שעות האחרונות, אז יגיע ל-26%. יש עוד 6% מתלבטים. עדיין מדובר פה בדרמה מכרעת מאוד מאוד. עכשיו, אם אתה רוצה להסתכל גם על
אגב, בסקר, תוך כדי שיחה, נכנסתי לסקר, יש גם, מלבד השאלה לתושבי בני ברק, יש שאלה גם על כל הציבור החרדי, לא רק מקרב תושבי בני ברק, ושם היה 71%.
71.
71?
71.
71 אחוז, שמעדיפים את אוריאל בוסו בקרב הציבור החרדי, ו-68% בקרב תושבי בני ברק. עכשיו, תן לי לתת לך את השנקל שלי על בני ברק והסקר הזה. אתה יודע מה, לפני כן יש עוד שאלה לדעתי מאוד מאוד חשובה בסקר, שזה, האם הם מעדיפים, האם, מה אתה מעדיף לעיר חרדית? ראש עיר חרדי לא מקצועי, או ראש עיר מקצועי לא חרדי?
נכון.
ושם אתה רואה 57% סבורים שעדיף ראש עיר מקצועי לא חרדי, ואשר ראש עיר מקצועי לא חרדי, ראש עיר לא מקצועי חרדי, שם יש 26%. רוב הציבור החרדי מעדיף ראש עיר מקצועי, גם אם הוא לא חרדי, על פני ראש עיר חרדי מהשטייטל, שהוא לא מקצועי.
אז זה גם מתכתב עם שאלה נוספת שלנו, ששאלנו, האם תצביע לראש עיר חרדי, גם אם הוא לא מהמפלגה שאיתה אתה מזוהה. ופה אנחנו כבר רואים גם כן, כאילו יש 60% היום שמוכנים להגיד, במידה רבה אני מוכן לעשות
טוב,
את
עכשיו
זה.
אני רוצה להתעסק בבני ברק והתוצאות דרמטיות. שים לב לנוסח השאלה ונוסח התשובה, זה מה אתה מעדיף. אני חושב שהיום אין ספק שרוב הציבור החרדי, ודאי רוב תושבי בני ברק החרדים, מעדיפים את אוריאל בוסו כראש עיריית בני ברק, מעדיפים, הם רוצים שינוי. תראה, מי שמסתובב בבני ברק מבין אותם. התושבים רוצים שם שינוי. בני ברק נראית כמו עזה, וזו בירת התורה והחסידות. והם רוצים משהו אחר, משהו של יותר ניהול, יותר ניקיון, יותר הצרכים של הפרט, נכון, הצרכים שלי כתושב, ומדבר על תושבי בני ברק.
שמע, תושבי בני ברק מסתכלים על גבעתיים, השכנה שלהם, מסתכלים על רמת גן, השכנה שלהם, מסתכלים על תל אביב, השכנה שלהם, מסתכלים על פתח תקווה, השכנה שלהם, והם רואים שאפשר אחרת, אפשר אחרת.
וכאן מגיעה לדעתי השאלה הדרמטית. מה יקרה ברגע שהאדמו"רים והרבנים, הליטאים והחסידים, יורו, וככל הנראה זה מה שיקרה, יורו באופן רשמי להצביע לחנוך זייברט. האם אז תושבי בני ברק יצביעו עבור אוריאל בוסו? אני מדבר על תושבי בני ברק האשכנזים. הרי זה אירוע שלא היה כמותו בתולדות בני ברק, ששס מריצה מעומת ספרדי לראשות העיר, למרות שהספרדים שם שליש מהאיש, שליש מתושבי העיר, אבל תמיד הם ידעו להתחלק ביניהם החסידים והליטאים. עכשיו, כאן לדעתי זה האירוע הדרמטי שיכול לטלטל את כל הפוליטיקה החרדית. לדעתי זה האירוע הדרמטי ביותר מאז קום המפלגות החרדיות. אתה יודע מה, לא הייתי אומר מאז קום, כי היה לנו כבר את האירוע של הקמת שס, עם דגל התורה וכל האירוע ההוא שהיה. ולמה? כי אם אוריאל בוסו מנצח, כשהרבנים הליטאים והחסידים אומרים להצביע לחנוך זייברט, זאת אומרת שהציבור החרדי...
נגמר האירוע של עשית ככל אשר ירוחך.
אני חושב, אני אנסח את זה בצורה עדינה יותר.
לך מותר.
הציבור החרדי, אם קטלגנו אותו עד היום, חייתי לדעתי גם בצדק, כציבור שיש לו זכות הצבעה, אבל לא זכות בחירה, אם אוריאל בוסו מנצח, וזה קורה בקולות של ציבור אשכנזי, זאת אומרת שהחרדים אומרים, יש לנו גם זכות בחירה, ואנחנו רוצים ראש עיר שינהל אותנו אחרת ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות, ולכן זה מפץ, אני עדיין לא רואה את זה קורה מחר, שאוריאל בוסו מנצח, זה תהליך של חודש וחצי, שאני לא יודע איך הוא יסתיים. אני לא יודע להאריך היום אם אוריאל בוסו מנצח, קשה מאוד להאריך מה יקרה, אבל אם הוא מנצח, אנחנו יכולים להקדיש כמה פרקים בפודקאסט שלנו, רק על האירוע הזה.
למפץ האדיר הזה.
כי זה לא אירוע נקודתי,
אני אגיד יותר מזה, אני אגיד יותר מזה, גם אם הוא יפסיד, אבל לא בפער גדול, זה אותו אירוע. זה אותו אירוע.
חד משמעי, אם הוא מפסיד,
על 45 כזה, כן.
אפילו על כמה אלפי קולות, אבל קיבל עשרות אחוזים מהציבור האשכנזי לתאיר חסידי, זה מראה לנו שקורה משהו, תהליך הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, מהיר יותר ממה שחשבנו.
נכון מאוד.
בתוך החברה החרדית, ולכן אני אומר, צריך להמתין, אנחנו כבר מדברים כאילו הבחירות הסתיימו ואנחנו כבר באמצע חודש חשוון, אז לא, הבחירות לא התקיימו, אוריאל בוסו עוד לא ניצח, הוא גם לא הפסיד על חודו של קול, נצטרך לחכות.
אבל עצם הסקר ועצם המגמה, עצם הכיוון, מראה משהו.
אבל מה להפך אבי, אם למרות הסקר הזה...
בסוף זה יהיה 33-66.
זה אומר שהציבור החרדי נשאר חרדי.
נכון.
אתה יודע, על מלא 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 בכל המושגים שהכרנו כציבור חרדי, שיש לו זכות הצבעה ולא זכות בחירה. לכן, נחכה ונראה איך האירוע הזה יסתיים.
אין ספק שזה אירוע מטורף מאוד מאוד.
אגב, זה משפיע בכלל על הפוליטיקה החרדית. כל הבחירות הרשויות המקומיות אלו בחירות שאני לא זוכר בעשור האחרון, בטח לא ברשויות המקומיות, של מתיחות כזו גדולה, בין דגל התורה לאגודת ישראל, בין דגל התורה לש"ס, המתקפות החריפות שאתה שומע מש"ס ומדגל התורה, הנתק שיש ביניהם, הרי 9 חודשים ועוד גם בקדנציה הקודמת של בנט לפיד, היה חיבור, אני חושב שלא היה כמותו בין אריה דרעי למשה גפני, סוגריים, היה את העמוד סביב יאיר לפיד והיום הולדת, אבל ברמת העבודה היומיומית היה ביניהם חיבור גדול מאוד,
היה יישור קו מוחלט, כן,
מתוצץ,
כן.
אז שווה לעקוב, וזו הייתה הפינה שלנו על בני ברק, נראה לי שאנחנו נקדיש לפינה שבועית בקצב הזה.
תשמע, זה היה כבר אין הרבה זמן, ובאמת אני חושב שצריך לשים לב, בכלל מי שמכיר פוליטיקה יודע שהבחירות המקומיות הן לא פחות חשובות מהבחירות הכלליות, כי בסופו של דבר, הבחירות הארציות, אמרתי את זה אתמול לחבר כנסת חרדי, דווקא שדיבר איתי אתמול, אמרתי לו, צריך להבין שהבחירות הכלליות הארציות הן סך כל הבחירות המקומיות, כי בסופו של דבר, כשאנחנו עושים בחירות כלליות, אנחנו יורדים חזרה לסניפים, והסניפים שלנו מופעלים על ידי אותם אנשים שנבחרים כעת ברשויות המקומיות.
עכשיו, אנחנו עוברים לנושא אחר, שיחבר אותנו גם לנושא של משה ארבל. וזה, אתה יודע, טוב, נכון, זו, חברת הכנסת סיוון הר מלך.
לימור סון הר מלך.
אוקיי, קיבלתי את התיקון, שאתה תתקן אותי על חברי הכנסת מימין.
תשמע.
בקיצור, היא, הקלטה שלה באירוע למען אמירם בן אוליאל, היא אומרת שהוא בכלל קדוש, צדיק קדוש, ואני חייב לומר לך משהו, צריך לזכור, אמירם בן אוליאל הורשע ברצח של משפחה, כולל של תינוק.
שריפה של תינוק בעודו חי.
עכשיו, הוא הורשע גם בבית המשפט העליון, ובעתירות שלו נקראתי את היוזר האנונימי של אור קרמי שיבי, שרשור ארוך ומפורט מה קרה בדיונים, אני חושב שהיה אירוע אחד, שמבחינתי יש בו צדק, להשוות את התנאים שלו. שאין סיבה שהוא לא יקבל תנאים כמו מחבל פלסטיני. פה יש דיון אמיתי שראוי לדיון וראוי.
חד משמעית.
ואפשר לדון על זה, אפשר לדבר האם הוא צריך להיות באותו
ביטור. דיון לגיטימי.
דיון לגיטימי. אבל מכאן, ועד להפוך אותו לצדיק קדוש, צדיק קדוש.
שסובל בשביל כל עם ישראל.
שסובל בשביל כל עם ישראל. אדם רוצח שופל, ואני שואל באמת, מה ההבדל בין חברי כנסת מימין שמצדיקים והופכים אותו לקדוש, לבין חברי כנסת ערבים שמדברים על מחבלים פלסטינים ערבים כשהידים? מה ההבדל? אז יודע מה יותר מזה? חבר כנסת השר משה ארבל, שיצא נגד חברת הכנסת הר מלך, ואמר יש לנו לא תרצח ואנחנו לא צריכים להודד, הוא בא והציג לנו ראי שחברים, תראו מה קורה בממשלה שלנו. יש קמפיין בעד רוצח שפל שרצח משפחה שלמה, לא שלמה, אבל רצח משפחה, שלושה אנשים, כולל תינוק, רק גם משפחה אבי, הוא מציג לנו ראי איך בקואליציה שוקרים לקמפיין הזה שנכנס מתוך הקואליציה והערה האחרונה אבי. וזה הדבר הכי מתסכל. אני צייצתי על זה אתמול בטוויטר על הסיפור של ארבל וסיבה.
וואו, מה חטפת.
ואז הופכים אותך באופן אוטומטי לאיש שמאל ורק דן מה יפית. ואני שואל חברים, איך הגענו למצב שבו...
אדם ששרפתי לו, כן.
איש שמאל, כי אני אומר חבר'ה, יש פה מן אדם שהורשע ברצח. אני... רצח של שלושה אנשים של תינוק, ואנחנו לא צריכים להפוך אותו לצדיק ולקדוש מעונה, ובגלל זה אתה הופך לשמאל, אלו הערכים שלי מהיום, אם אני רוצה להיות ימין, אז אני צריך לבוא ולסנגר על רוצח שפל? מה קרה לנו?
אני מאוד מאוד חשוב להזכיר לצופנו ולמאזיננו את הסיפור קצת. הסיפור בגדול היה שההודעה הראשונה שהוצאה ממנו הוצאה בהודעות כוח, כי השבק פחד שהוא הולך, שהתשתית שהוא חבר בה הולכת לבצע עוד פיגועים כנגד ערבים. התשתית הזאת שאמירה מהחבר בה התכוונה כנראה להוציא פיגועים ולכן נחקר, אבל למרות ההודעה הזאת שהוצאה ממנו בעינויים, היא נפסלה בבית המשפט המחוזי. כלומר, כל הרקע הזה, שכל הזמן אומרים איזה מסכן הוא, איזה מסכן הוא, זה לא שימש כנגדו. מה ששימש כנגדו, היה השחזור שהוא עשה בנפש חפצה, ובמהלך השחזור הזה הוא מסר פרטים שלא היו ידועים לחוקרים, והכל מול מצלמה, זאת אומרת, הכל מתועד.
הוא שחזר את הרצח.
הוא שחזר והוא סיפר על דברים שלא ידעו, לדוגמה, הוא סיפר אחד הדברים המדהימים שהוא מראה שם. הוא אומר, כאן הייתה רשת של יתושים שהפריע לי להכניס את הבקבוק תבערה. והחוקרים אומרים לו, במהלך שחזור הכל מוקלט. אומרים לו, מה פתאום? אין פה שום רשת, אנחנו הפכנו את הבית, לא הייתה פה שום רשת. ואז הסתבר, לאחר מעשה, אחר כמה ימים, המזאפ חזר לשם, וגילה שבאמת הייתה שם רשת, היא פשוט נשרפה בכזאת צורה שלא היה אפשר לזהות אותה, אבל אם הוא לא היה מבצע את זה, אדם אחר לא היה יכול לדעת את זה. זאת אומרת, אין פה באמת איזשהו...
ואני שוב אומר, אבי, זה בסדר לנהל דיון על התנאים שלו.
ודאי, ודאי.
זה בסדר גמור, אבל מכאן להפוך אותו לקדוש מעונה, ומי שבא ואומר, חברים, תזכרו שמדובר ברוצח, אז הוא אוטומטי, רק דן מה יפית, ואיש שמאל.
צריך להיות מאוד מאוד...
אני אומר לך, אנחנו בימים שאני לא חשבתי שנגיע אליהם.
מכאן אני פונה לחברת הכנסת לימון סון.
אגב, אם לך שלא להתנצל גם ולהבהיר.
ההפך, אם רק מעלה את זה. אני שמעתי שהוא סובל בשביל כל עם ישראל. אם את מדברת עוד פעם, אנחנו בימים באמת לפני יום כיפור, שחררי אותו מזה, באמת אין צורך שהוא יחפר על מסנו, יש אחרים שיעשו את זה, אני מודה לו מאוד, אבל בבקשה שיפסיק.
אני פחות ציני ממך הבוקר הזה, אחרי הקלטה ששמעתי אתמול.
של חברת הכנסת, כן, אני מסכים.
ואני חושב ששוב, הבושה הגדולה היא, בעיקר השתיקה של שרי הממשלה, שחברת קואליציה הופכת רוצח מתואב לקדוש מעונה, ולא מדברים מילה, מלבד השר משה ארבל, אולי עוד בודדים בשוליים שבאו יצאו נגדה,
הייתי שמח את חברי הכנסת החרדים באמת מצרפים ואומרים זו לא היהדות שלי.
אני אגיד לך מה, אני לא מסכים כל הביקורת של אנשי המחאה ושל האופוזיציה לקואליציה, גם לא ברפורמה ואתה מכיר את דעתי, ולא בנושאים אחרים, ובטח שלא בכל הפייק הדתה שהם מנסים להריץ כולל אותך. ועדיין כשאני שומע חברת כנסת שמדברת כך וחברי קואליציה מסרבים לגנות את זה או לא יוצאים נגדה,
צובט בלב.
אני לא צובט בלב, אני מצליח להבין מה עובר לכם בראש.
למה זה מפחיד?
למה אתם מפחדים מהקואליציה הזו? טוב, זו הייתה הפינה שלנו על...
לימור סון הר מלך.
יפה, תודה רבה אדוני. בקצב הזה אני ארגיש קדוש מעונה כאן שאתם תקן אותי. עכשיו, אמרתי, עם הנושא הזה אני רוצה לעבור אותך לשר משה ארבל. תשמע, משה ארבל זו תופעה ומתנה שלא מפסיקה לתת. אני חושב שאחד מחברי הכנסת, השרים, שעושים את הקידוש השם הכי גדול.
חד משמעית.
והלוואי שהיו לנו עוד משה ארבלים בש"ס וביהדות התורה, ולא בכדי הוא הופך להיות כוכב עולה ברחוב החרדי, ברחוב הישראלי.
ברחוב הישראלי.
וסוג של איש של שפיות, או אני לא רוצה לומר, אני לא חושב שהממשלה הזו היא לא שפויה, אבל אני כן חושב שהוא, אתה יודע, הוא בא מדבר בגובה העיניים, הוא יודע לבקר גם את עצמו, הוא יודע לבקר את הקואליציה.
דבר לעניין.
והוא לא עוד איזה שר זוטר, אלא שר הפנים והבריאות. זוכה לאמון מלא מאריה דרעי. לצערנו, כנראה זו הקדנציה האחרונה שלו, כמו שחשפנו בכיכר השבת. והוא לא חוזר בו. אגב, אני בודק, הוא לא חוזר בו.
אנחנו מתפללים שהוא יחזור בו.
ועוד משפט אחד, אתה יודע, במסגרת הביקורת שיש על משה ארבל, מימין, אז אומרים, כל השאיפות שלו זה להיות שופט עליון. אז בוא, גם כאן צפירת הרגעה, משה ארבל לא יהיה שופט ולא עליון. ואני מתבסס על דברים שהוא אמר לי יותר מפעם אחת, גם בשיחות רקע וגם ברעיונות גלויים, ולכן אני יכול לומר את זה גם בשידור. אמר לי פה, באולפן כיכר השבת, הוא אמר לי, מישהו חרדי לא יכול להיות שופט, כי אם אתה שופט, אתה לא חרדי, כי אתה לא פוסק שם על פי דעת תורה, ולכן הוא לא יהיה שופט. אז בואו, הבן אדם אומר את האמת, את האמת שבתוכו, אני חושב שיש עוד הרבה בקואליציה, ודאי בסיעות החרדיות שחושבים כמוהו, אבל קצת פחות יש להם את האומץ לדבר.
אם היו לנו עוד כמה משה ארבלים, אני חושב שכל האירוע החברתי שאנחנו חווים בשנה האחרונה היה נראה אחרת לגמרי. אני חושב שהוא היה מרגיע הרבה מאוד אנשים, הבעיה שהוא באמת אחד יחיד ומיוחד. ואני לא רואה...
שירבוק
לא,
מותו.
לא, אמן, אבל זה עזוב, זה לא רק בסיעות החרדיות. אין לך בקואליציה עוד משה ארבל. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא אירוע שהוא...
לא, יש לך, חרדית. יש לך את נתניהו בארצות הברית, זה לא אותו נתניהו של ישראל.
תלוי באיזה יום הוא מדבר, תלוי באיזה
גם
שפה.
גם שם הוא מרגיע.
תלוי מול איזה בוטים.
אתה יודע, הזכרנו את נתניהו בארצות הברית, באותה שיחה עם אילן מאסק. ושם הוא אומר ש... ההצעה המקורית של יריב לוין הייתה רעה.
בסדר, גם יריב לוין אמר את זה בערוץ 14.
עכשיו תראה אירוע, שזה מדהים. אני אומר את זה יותר מפעם אחת. הציבור, הסיעות החרדיות לקחו כמה צעדים אחורה ברפורמת המשפט, סוגריים, אתה זוכר כמה ביקורת הייתה על כל הדיווחים שלי, שהחרדים לוקחים צעד אחורה מרפורמת המשפט, והם רוצים מדברות ורוצים הקפאה.
מה יפית, מה יפית.
חוק הגיוס תחילה, ולפתע פתאום, קדוש ברוך הוא זיכה אותי שכל ראשי הסיעות החרדיות שברו
שתיקה
ברעיונות בלעדים אליי בכיכר השבת, אצלי בכיכר, וכולם רואים את זה בקולם. אז איך אומרים שתו כוס מים קרים לפני שאתם מבקרים, כשאתם לא מעודכנים מה קורה מאחורי הקלעים. עכשיו חזרה לנתניהו. אני מדגיש את זה יותר מפעם אחת, בעיקר בתקשורת הכלית, הסיעות החרדיות לא הפכו להיות רועי נוימן או אבי וידרמן, סליחה שאני מזכיר את שלכם בשנייה אחת.
זה אומנם ימים נוראים, אבל אתה על הקצה, אתה על הקצה, אישי.
עדיין, אני חושב שצריך לזכור, החרדים, הסיעות החרדיות יותר נכון, לא הפכו לחשוב עכשיו, אתה יודע, פתאום שהרפורמה היא הופכת את ישראל לדיקטטורה. לא, זה לא האירוע. האירוע אחר לחלוטין. החרדים סבורים שברגע שנתניהו עיקר את הרפורמה מבחינתם, שהוציא את פסקת ההתגברות הרחבה,
זה כבר לא
אכפת
להם מזה.
הרפורמה לא מעניינת אותנו.
זה כל מה שעניין אותם מלכתחילה.
ולכן מבחינתם, אם נתניהו היום אומר, יש פסקת התגברות רחבה, אני יכול להעריך שגם אם בגלוי הם לא יצאו בתמיכה מלאה, אבל מאחורי הקלעים ידחפו את נתניהו לעשות את זה. אבל כל עוד שהוא בא ואומר להם בארצות הברית, זרקתי, כלשונו, את פסקת ההתגברות, מה לנו ולרפורמה? איך אמר לי, מי אמר לי את זה? הרי דרי או גפני, כבר לא זוכר, לא הולכים למנות שם את שופט חרדי. אז מבחינתנו, איזה שופט שיהיה בסוף, שמרן, לא שמרן, בנושא דת ומדינה הוא לא יהיה בצד שלנו, ולכן אין עניין בכלל בכל האירוע הזה.
נכון, אבל תשמע, בסוף אנחנו מתגלגלים עם הממשלה הזאת לכנס החורף הקרוב.
חוק הגיוס.
עם חוק הגיוס. וזה, עוד פעם, זה צורה אחת שלא הייתה עד עכשיו, הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית, יותר מדויק, או... ועכשיו למעשה...
דיקטטורה.
ועכשיו...
אבי, אתה מתקלקל. דיקטטורה, מה זה הפיכה משטרית? מה, הפיכה משטרית זה כבר לא מלחיץ אותנו כמו דיקטטורה. תגיד דיקטטורה, רק בדיקטטורה לא נותנים לרב לוינשטיין לא לדבר ותוקפים אותו כשהוא רוצה לצאת מהשיעור. זה רק בדיקטטורות כל כך, אנחנו לא
רוצים... באמת רוצה לדבר עכשיו על הרב לוינשטיין, כי את זה אני מוכן לדבר.
לא.
חזרה להפיכה. איך תהיה התוצאה, כן.
לא, לא, אני לא, אתה יודע מה, בחצי משפט אני אגיד לך ככה, גם אם אתה לא מסכים בעמדות שלו, אתם מדברים כל היום שקרי רוצה לעשות קרי שר קרי רוצה לעשות רפורמה בשוק התקשורת כדי לשלוט בתקשורת ולסתום פיות, ואנחנו רוצים שיהיה חופש ביטוי. אז בוא, גם אם אתה לא מסכים מהדעות והעמדות של הרב לוינשטיין, זה לא סיבה לחסום אותו מלדבר, זה לא סיבה, ולא אצלך בבית בישיבה, לבוא וכל ההתבטויות שהיו שם, אתה יודע, תקיפה מילולית היא תקיפה.
תשמע.
אתה לא חייב להסכים איתו, אתה עוצר אותו מלדבר, אבי לא מתאים לך.
אני רוצה לומר לך משהו. א', אני תמיד...
חופש ביטוי.
אני תמיד בעד חופש ביטוי.
נו, ומה שהיה אתמול זה היה חופש ביטוי?
אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אני חושב שהתקיפה פה הייתה הפוכה. הרב לוינשטיין מקפיד יחד עם הישיבה הזאת להיכנס למקום שכל התושבים באזור אומרים לו, אבל אנחנו לא מעוניינים, לא מעוניינים.
הקוזק הנגזל.
זה לא קוזק נגזל. אני, תשמע, כל דרכי השלום, כל נתיבותי השלום, נכון? אתה לא יכול בכוח.
יש בן אדם אחר.
לא יכול בכוח.
שעושה לי את זה בשידורים בעיקר ב-12 כל פעם, זה קרה לי כבר פעמיים בחודש האחרון, שפעמים אין לי כוח כבר להיכנס אותו לדיון, הוא מתחיל לתת לך פסוקים, ואתה אומר, וזה קוראים לו איווט ליברמן, מתחיל לשאוף פסוקים, פסוקים, פסוקים.
התחלת עם רועי נוימן, המשכת עם איווט ליברמן.
לא, אני אומר לו, תקרא מה, תמשך הפסוק, בוא, אל תתחיל עם פסוקים, כי
בפסוקים
בוא נעשה את זה,
קדימה.
נקבע פודקאסט רק על פסוקים. יאללה, נמשיך עם חוק הגיוס ברשותך.
קדימה.
אתה,
מה איווט יצביע בחוק הגיוס?
שהוא יצביע נגד, כי זה לא יהיה חוק שיגייס את כל הערבים.
חוק הגיוס הוא המרכז של כנס החורף. ועליו תקום וטיפול לקואליציה הזאת בסופו של דבר. וכל האירוע בסופו של דבר מתנקז לאדם אחד. אתה יודע מי הוא?
נו.
אדמור מגור. בסופו של דבר האיש הזה יחליט, האם הממשלה הזאת תמשיך את...
אתה יודע למה אתה צודק? כי ב-2018 הזכרנו את ליברמן, היה לו חוק אז, שהחרדים לא הסכים איתו, אבל מוכרי הקלעים ש"ס ודגל התורה הסכימו לא להתפשר על נוסח החוק של ליברמן, אבל כן להתגמש, אתה יודע, להתגבש לאיזשהו חוק שליברמן הסכים אליו, ואז אחד האדמורים, לא מהבחירים ביותר כמו אדמור מגור, התנגד.
אדמור מסלונים.
ועל זה כל האירוע נפל. עכשיו דרי, אתה יודע, בחוכמה של אחר מעשה, אמר, גם אם הוא מסכים ליברמן היה מפיל את הממשלה, כי הוא לא רוצה את נתניהו, הוא משתמש בגיוס או בחרדים. אבל אז ראית מה כוחם של האדמורים, אני חושב שאתה צודק, שהאדמור מגור והמועצת החסידית תכתיב, כי בסוף האדמור מגור משפיע על האדמורים האחרים, ואז זה משפיע על פרוש וגולדמאפ.
כי היום ברור לחלוטין שאין רוב להצעה הראשונית.
פרוש וגולדמאפ ישפיעו על גפני ומקלב, וגפני ומקלב ישפיעו על דרי והרבה, ולכן זה, אתה יודע, זה אירוע מתגלגל מעגל סגור שבסוף יביא אותנו לפיצוץ. אין הגדרה אחרת.
חד משמעית.
עכשיו פה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שהחרדים, ודאי הבחירים שעוסקים בסוגיית חוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס לתלמידי ישיבות, ואני מדגיש לתלמידי ישיבות, לא לכל חרדי, לא כל שחור לבן מקבל אוטומטי פטור בחוק הזה. אני חושב שהחרדים טועים. כי אמרנו שנדבר על בגץ בשבוע שעבר על ביטול עילת הסבירות, ואני צפיתי, אני אגיד לך את האמת,
8 שעות? 13 שעות? כמה?
80% מהדיון, ואת מה שחסרתי, השלמתי.
וואו.
וזה היה לי בשיעור מוסר לקראת ראש השנה, אם אתה יכול לשבת 8 שעות.
התקפיות.
עכשיו, תקשיב, אני לא משפטן גדול, אבל שמעתי גם עורכי דין בכירים מאוד, ופרשנים משפטים בכירים.
קודם כל היה דיון רציני.
מרתק. בעיקר הרגע שדלי גוטליב קפצה, זה היה הרגע הכי מרתק בדיון. תיזהר.
לא ספק, הוסיף המון לדיון, כן.
עכשיו, תראה, הערכה היא של כולם, ואני מסכים, הערכה זו לא כמשפטן, אלא כמי שצפה בדיון, שבגץ יבוא ויאמר, ברוב דעות, יש לנו את הזכות ואת הסמכות להתערב בחקיקה היסוד, גם אם הוא לא יתערב בביטול עילת הסבירות.
אמת.
עכשיו אני אומר כך, הערכתי, כל חוק גיוס שיגיע, אם הוא לא יענה, הוא לא יענה על דרישות בגץ ועל הערות של בגץ בשנים האחרונות, גם אם תשים שם פסקת התגברות וחוק יסוד לימוד תורה וחוק יסוד הגיוס וחוק יסוד הקיום החרדים וחוק גיוס, קיום התורה, איזה חוק יסוד? אתה יודע, סדרת חוקי יסוד וסדרת פסקאות התגברות על חוק היסוד, בגץ יהיה לו קל גם ציבורית, גם בקרב מחנה הימין
של נתניהו, בוודאי, בכל הליכוד.
לסול. ולכן אני אומר, אם החרדים, הסיעות החרדיות לא ידעו להביא חוק שיענה לדרישות של בגץ בשנים האחרונות, לפחות לנסות, כל חוק יסוד וכל חוק פסקת התגברות לא יעזרו כאן.
אני מסכים לגמרי, אני רק רוצה לפשט טיפה את הדברים שאתה אומר. בסופו של דבר, עזוב עכשיו מלהיכנס לפרקטיקה המשפטית של כל מילה, מה זה בין הרשויות, ומה זה באמת דמוקרטיה מהותית ודמוקרטיה ליברלית וכו' וכו'. בסופו של דבר, דמוקרטיה שהיא רק הכרעת רוב, היום כולנו כבר יודעים, זו לא דמוקרטיה. ולכן דמוקרטיה חייבת לכלול מרכיב מהותי של שוויון. ואם פה החוק לא ידע לענות, אפילו למראית עין, על נושא השוויון, הוא ייפסל. ותקרא לזה פסילת חוקי יסוד, תקרא לזה פסילה של בגץ, תקרא לזה אוליגרכיה משפטית, איך שאתה רוצה. אבל בלי זה, מדינת ישראל היא במסעות דמוקרטית.
אנחנו חייבים לסיים, אז אני אגיד לך משפט אחד, שיקח אותו כבסיס. החרדים לא יוכלו להסכים, הסיעות החרדיות, לכל חוק שבסוף יהיה בו מכסת לומדי תורה. עכשיו, אני מבדיל בין מכסה ליעדים. מכסה זה אומר, שאם יש עכשיו 20,000 תלמידי ישיבות אנחנו מקבלים, 21,000 כבר צריך לגייס את האלף הנוספים. ולזה אף רב, לא בדגל, לא בשס, לא ודאי לא באגודה יסכים. כי בסוף אתה אומר, אני לא נותן מכסה למספר תלמידי ישיבות. נגיד שאתה נותן לי אפילו מכסה של 100,000, שאין כזה מספר. יגיד לך, אדמור, מה יקרה עוד 50 שנה יהיו 100,000? אז מה תגיד, 101,000 לגייס 1,000 תלמידים שרוצים ללמוד תורה? לכן מכסה לא יעבוד. מה כן יעבוד, לפחות בשס ודגל, ואני מעריך שהם יעבדו קשה לגייס גם יעדים. את האדמורים? יעדי גיוס, יעדי יציאת חרדים לשוק העבודה, סנקציות כלכליות, לשחק עם זה נכון, אבל כל מה שקשור למכסות, אני חושב שזה לא יעבור באף מפלגה.
אני רק עוד פעם, אני מזכיר שעמדתי האישית היא שאני בכלל נגד גיוס חרדים באופן גורף, כן. אבל עזוב את זה רגע, חשוב גם להגיד, פוליטית, שזה כרסום בסטטוס קבוע, למה?
אז הסטטוס קבוע מקום המדינה.
כן, כן, אבל המכסה הייתה. הייתה מכסה של, יש, אני יכול להביא לך את הנייר נורא נורא מעניין. זה התחיל קצת יותר מאוחר, בשנות ה-50, מכסה של 400, אחר כך קפץ ל-600. מי שביטל את המכסה והוא פגע בסטטוס קוו היה בגין, בשעתו, לא בן גוריון.
אז מי בגין יש סטטוס קוו שעכשיו הוא מופר?
עכשיו, לא, ההפך, הסטטוס קוו הרי נקבע
במה... הוא פר אצל בגין.
לא, אז כן, הסטטוס קוו הרי נקבע אצל בן גוריון.
זה לא משהו חדש.
מה זה משנה? אבל צריך להגיד את זה. צריך להגיד שזה הפרה של סטטוס קוו.
וידרמן, תודה רבה.
גמר חתימה טובה, אומרים אצלנו.
שבדעת שם נזכיר שונים רבות,
מזיננו,
וטובות, לנו, לצופנו, מזינים.
לכל עם ישראל.
שנה של העיקר בריאות, חזקות.
אמן.
פרנסה בשפע, שוב פעם בריאות, אהבת ישראל, אחוות צחים, ואחים אנחנו, כן, אחים אנחנו, גם לנו שומרים שהם לא אחים שלי.
אפילו בועז ביסמוט.
גם שקמה ברסלר. תודה רבה לך, אדוני, גמר חתימה טובה.
שבת שלום.
אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.